ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לסיפורים, לרעיונות ולשחקנים החשובים שמעצבים את חיינו. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא, אז מה, הטובים ניצחו?
הטובים, אני מניח שאת מתייחסת למחנה של ג'ו ביידן או למה שקוראים מחנה אנטי טראמפ.
ברור, נו, אני בכל זאת קוראת את התורים שלך במרקר וויק.
אני מיד אנסה לענות לכם על זה, אבל קודם כל יש לי שאלה מקדימה אלייך. את עיתונאית 20 שנה, מתוך זה עורכת את המרקר וויק כבר יותר מעשור. האם אי פעם התעניינת בבחירות בארצות הברית או בפוליטיקה אמריקאית כפי שהתעניינת בהם בשנים האחרונות ובחודשים האחרונים?
האמת שהתעניינתי גם בסיבוב הקודם, אני חושבת, כשטראמפ התמודד מול הילרי קלינטון. אבל הפעם אין ספק שזה היה הרבה יותר חזק, הרגשתי שזה הרבה יותר קריטי עבורנו. בעצם אולי למעט השנה של המשבר הפיננסי, אני לא זוכרת תקופה שבה עסקנו בצורה כל כך אינטנסיבית בפוליטיקה האמריקאית.
אפשר לייחס את העניין העצום בישראל בפוליטיקה האמריקאית לדונלד טראמפ, הרי האיש הוא מופע בידור וזיקוקי דינור בלתי פוסק. התקשורת האמריקאית מכורה לזה, ולכן גם הישראלית. אבל לדעתי יש עוד סיבה. המחנות הפוליטיים הישראלים מחכים בשנים האחרונות את המחנות האמריקאים. מי שבמחנה של נתניהו מעריץ את טראמפ, ומי שבמחנה אנטי ביבי בדרך כלל סולד מטראמפ ומהטראמפיזם. אני לא בטוח שאנחנו רק מתעניינים במאבק בין ארצות הברית הליברלית לשמרנית, למאבק הזה בין האליטות של האיסט קוסט והווסט קוסט, לבין מי שגרים באזורים הכפריים בתוך ארצות הברית ורובם מצביעים לטראמפ. אנחנו פשוט מחפשים עוד חזית נוספת, בנוכל להתחלק למחנות עם זהות חזקה, להתקוטט, לריב, לכעוס, להפסיד ולנצח במלחמה המקומית שלנו.
ואני בסך הכל רציתי לשאול אותך מי ניצח.
מחנה אנטי טראמפ זכה בבית הלבן ויכולות להיות לזה משמעויות גדולות, כי ארצות הברית היא עדיין המדינה החזקה והמשפיעה בעולם. למרות שג'ו ביידן קיבל 5 מיליון קולות יותר מטראמפ, אני חושב שחשוב שנראה שהנשיא קיבל למעלה מ-70 מיליון קולות יותר מאשר לפני 4 שנים, וזה משמעותי. קודם כל, המספר האבסולוטי הוא מרשים, והסיבה השנייה היא שהפעם, בניגוד ל-2016, ונדמה לי שדיברנו על זה שבוע שעבר, כל מי שהצביע לטראמפ ידע בדיוק מי האיש, מה עם הרחב, מה הוא מסוגל לעשות ומה הוא לא מסוגל לעשות. וחלק גדול מאמריקה מאמינה באיש הזה. יש לו בייס של מעריצים גדול, הרבה יותר ממה שרוב האנשים בצד השני רוצים להאמין.
נכון, וזה בעצם הוביל אותנו ישר לנושא של הפודקאסט שלנו השבוע, ולמרואיין היחיד שיהיה לנו היום.
ישראל נמצאת בסכנה קיומית חמורה, ואנשים בישראל מתעלמים ולא מבינים את זה. אז אני מציע לכולם להיכנס לבורצת.
אבל לפני שנציג אותו, כדאי אולי שנשתף את המאזינים שלנו קצת ומאחורי הקלעים של הפודקאסט. אז בדרך כלל אנחנו מתכננים אותו מראש, מחפשים אנשים מעניינים, נושאים חשובים ורלוונטיים, ואז יוצאים לדרך. אלא שהפעם הכל התחיל דווקא באימייל שקיבלת לפני שבועיים מקורא נאמן של המרקר וויק.
כן, האימייל היה מיוסי הולנדר, שהוא יזם, משקיע, פילנטרופ, אקטיביסט, מכר חברה ביותר מ-650 מיליון דולר לפני 20 שנה. אני מכיר את יוסי כבר יותר מ-15 שנה, דווקא משורה של מאבקים שהמרקר ניהל נגד כמה ממוקדי הכוח הגדולים יותר במשק. הולנדר, גם אישית וגם באמצעות מכון המחקר שהוא מממן, לקח באותם מאבקים צד מפתיע. נגד הבנקים הגדולים, נגד הטייקונים, ולפעמים זה היה נראה שהוא ממש נגד הממסד הכלכלי הישראלי. אבל המייל שקיבלתי מיוסי לא עסק בגז, מונופול הגז ובבנקים, אלא בנושא בו הולנדר ואני מתעמתים, בעיקר באימיילים, אבל גם בעבר פנים אל פנים, וזה כמובן דונלד טראמפ. יוסי בעד ואני נגד.
אז מתי זה התחיל הוויכוח הזה? מתי בעצם גילית שהולנדר הוא מה שנקרא טראמפיסט?
זה סיפור די מדהים, שלדעתי זה פעם ראשונה שאני מספר אותו כאן. בערך לפני 4.5 שנים אני פוגש את הולנדר לקפה. במהלך הפגישה הוא מפתיר במין החלטיות ונחרצות שלפעמים מאפיינות אותו, שדונלד טראמפ הולך לזכות בבחירות. היה ברור לי שיוסי מעורב בדבר הזה וכמובן תומך בו, אבל זה כמובן נראה לי מוזר. אז שאלתי אותו, יוסי, מאיפה הביטחון? והוא אומר לי, הם, כלומר, אנשי טראמפ או הרפובליקנים, סגרו עסקה עם סינקלר, שסינקלר יתמוך בו. אז היום מי שמתעסק בפוליטיקה האמריקאית כבר יודע מי זה סינקלר, ואז יוסי הסביר לי שסינקלר היא החברה שבבעלותה מספר תחנות הטלוויזיה המקומיות הכי גדול בארצות הברית, וחלק גדול מהן נמצאות במה שקוראים הסווינג סטייטס, המדינות שקריטיות כדי לזכות בבחירות. אז תייקתי את זה באיזשהו מקום ונפרדתי מיוסי, ורק כמה חודשים לאחר מכן, בבוקר שלאחר הזכייה המפתיעה של טראמפ בנובמבר 2016, אני צועד למשרד שלי בבוקר, ובדרך אני נזכר לפתע בסיפור של סינקלר. והדבר הראשון שאני עושה שאני נכנס למשרד, זה ניגש למחשב ובודק מה עושה המניה של סינקלר, זו חברה בורסאית. Sure enough, היא עולה בתגובה לזכייה של טראמפ ב-8%, ובחודש האחרון, אחרי בחירת טראמפ, המניה מציגה תשואה כפולה משוק המניות. ואז קורה הדבר המדהים הבא. כמה חודשים לאחר הבחירות, מודלפים לאחד העיתונים דברים שאומר החתן של טראמפ, ג'ארד קושניר, בשיחה עם בנקאים בניו יורק. ומה הוא אומר להם בחדר סגור? היה לנו הסכם עם סינקלר. הם עזרו לנו בתחנות הטלוויזיה שלהם להדהד את המסרים של טראמפ. נדמה לי שזה היה רק באזור אמצע 2017 שהעיתונות האמריקאית התעוררה והתחילה להתעניין בכוח של רשת סינקלר וביחסים שלה עם דונלד טראמפ. שנה לאחר הטיפ שקיבלתי מהולנדר.
אז הולנדר בעצם קולע בתחזיות שלה.
אני לא הייתי רץ מיד להגיד שהוא תמיד קולע, אבל הולנדר הוא איש עסקים עם עניין אדיר בפוליטיקה ובמדיניות כלכלית. רוב אנשי עסקים לדעתי מתעניינים בפוליטיקה בהקשר של רגולציה על העסקים שלהם. אצל הולנדר זה סיפור קצת אחר. בישראל אין לו כמעט עסקים למיטב ידיעתי. הוא יושב פה בעיקר בבורד של מכון ויצמן וממן מכון מחקר. ובכל זאת הוא מגלה עניין רב במדיניות הכלכלית המקומית, ובארצות הברית הוא מממן מזה שנים לובי שמטרתו לסיים את התלות האמריקאית בנפט, הוא אפילו הפיק איזה סרט על הנושא.
נכון מאוד, אבל זאת לא הסיבה שהזמנו אותו לפודקאסט היום.
חזרה לאימייל שקיבלתי מיוסי לפני שבועיים. בתגובה לעוד טור שלי, בו קצת כיסחתי את טראמפ, הולנדר שולח לי מייל עם הכותרת, אתה טועה בגדול. כותב לי שם, טראמפ אולי יפסיד בבחירות בגלל רמאות בהיקף של עשרות מיליוני קולות, אבל אם יהיה ניצחון משולש דמוקרטי, בית הנבחרים, הסנאט והבית הלבן, זה יהיה כלום לעומת ניצחון של קורבין בבריטניה. במרס 2021, כותב הולנדר, כבר יהיו סנקציות מחייבות על ישראל באום, והסתברות למלחמת אזרחים בארצות הברית עולה ל-50%.
וואו, זה נשמע מוגזם, אין ספק. ועדיין, הולנדר הוא איש רציני, ככה זה נראה בכל אופן.
כן, והאמת היא שבגלל הלחץ לעלות על הרבה אימיילים, לא הגבתי כל כך למייל הזה, אבל יומיים לאחר הבחירות, כאשר התחילו להגיע התוצאות, והתברר שג'ו ביידן אמנם מנצח, אבל ממש בקושי, נזכרתי במייל הזה, כי המסר העיקרי שאני קיבלתי מהתוצאות של הבחירות בארצות הברית הוא שהאטרקטיביות והכוח של דונלד טראמפ או הטראמפיזם היא הרבה יותר גדולה ממה שבמחנה השני מבינים. אוקיי, ענת, בואי ניגש לרעיון, אבל קודם כל נשמע פרסומת קצרה.
שנייה, לפני שחוזרים, רצינו לספר לכם על מה שחשוב באמת.
אמא נחמדה מתקשרת אליי בוכה. מה מסתבר? פרצו לוואטסאפ שלה, לקחו את הזהות ודיברו בשמה עם הילדה. ומי שמחכה למטה זה לא האמא.
מה שחשוב?
כלכלה זה כמו קטר, שצריך לתדלק אותה כל הזמן עם כיתור ושתנוע על המסילה. וברגע שקורה אירוע כזה, משבר מאוד משמעותי, אז כמו רכבת שנכנסת בקיר. במשבר הנוכחי הזרימו $3 טריליון בשביל שהרכבת הזאת תחזור למסילה ותמשיך לנוע.
מה שחשוב?
היי, אני אביב פרנקל ואני בטוח שהנושאים החשובים האלה ששמעתם עכשיו מעסיקים גם אתכם ביומיום. התשובות לשאלות האלה ולעוד הרבה שאלות חשובות תוכלו למצוא בפודקאסט מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת. תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל הפלטפורמות הרלוונטיות, ספוטיפיי, גוגל, אפל ועוד, ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת עם אביב פרנקל.
יוסי הולנדר, יזם הייטק ומשקיע בתחליפי אנרגיה, לפני 5 שנים הולנדר, שנטה לתמוך במשך שנים בבנימין נתניהו, יצא למתקפה חריפה נגד ההחלטה של ראש הממשלה להעניק מונופול ליצחק תשובה ונובל אנרג'י על הפקת הגז בישראל. הוא טען שהסדרת שוק האנרגיה בישראל מושחתת ונתפרה לאינטרסים של חברות הגז.
הולנדר, שעשה ב-1999 אקזיט מוצלח עם חברת המימד החדיש, החליט בגיל 42 בלבד להפוך לפילנטרופ, ומאז הוא משקיע כמעט את כל הזמן שלו בהנצחת השואה ובמאבק נגד מונופול הנפט בארצות הברית. אבל השבוע הזמנו אותו להתארח בפודקאסט שלנו בנושא שעד היום אני חושבת הוא לא התבטא לגביו בעיתונות, דונלד טראמפ. הולנדר הוא תושב ארצות הברית, הוא מתגורר רוב הזמן בביתו בקליפורניה, הוא תומך עקבי מזה שנים במפלגה הרפובליקנית והמשיך לתמוך בה גם כאשר טראמפ נבחר לנשיא, ולדעת הולנדר טראמפ היה נשיא מצוין לאמריקאים וטוב לישראל, וכל מי שמעביר עליו ביקורת פשוט לא מבין. שלום יוסי.
בוקר טוב.
אז קודם כל לטובת המאזינים שלנו, שאולי לא מכירים אותך, ספר לנו קצת על עצמך. בעצם שירתת ב-8200, הקמת את חברת התוכנה ממד החדיש, מכרת אותה לפני 20 שנה, תמורת 650 מיליון דולר, עברת לגור בקליפורניה, ובעצם מה אתה עושה מאז?
אני עוסק בפילנטרופיה, בהשקעות, יש לי כאן עדיין מספר חברות, אני יושב ביותר מדי בורדים, ועסק ביותר מדי דברים, אבל זה מה שעוסק בעיקר בפילנטרופיה רוב הזמן. בנושאי שואה, נושאי דלק, נושאי אנרגיה, נושאים אחרים, רפואיים, מכון ויצמן, דברים אחרים.
יוסי, לפני חודש ראיינו כאן את יזם ההייטק זוהר זיספל. הוא אמר לנו שנתניהו מושחת, שהוא סיים את תפקידו והוא חייב ללכת, אבל הוא הפתיע אותנו כאשר באותה נשימה הוא הביע תקווה שדונלד טראמפ יבחר שנית, כי לדעתו טראמפ טוב לישראל. אתה לעומת זאת סבור שדונלד טראמפ הוא נשיא טוב בראש ובראשונה לאמריקאים. אולי תוכל להסביר לנו בבקשה.
תראה, תגדיר קודם כל אמריקאי, כן? בוא נלך שתי צעדים אחורה ונבין שדונלד טראמפ וברק אובמה מסמלים את אותה תופעה בארצות הברית. לאורך העשרות שנים האחרונות נבנתה חברה, נקרא לה גלובלית לצורך העניין הזה, שבה 20% מהאנשים, כמוני לדוגמה, כן? יודעים ליהנות מהחיים הטובים מההזדמנויות שהחברה הגלובלית נותנת לנו עם תקשורת, עם להזיז דברים ממדינה למדינה, להעביר מפעל לשם, לעשות דברים אחרים וכו' כאלה. לעומת זאת 80% מהאנשים נדפקו קשות. אתה מסתכל על רוב ארצות הברית ואתה רואה שרוב האנשים או שאיבדו את מקום עבודה או שהשכר שלהם הלך ונהיה יותר גרוע וכו'. פה ושם המחיר של דברים ירד להם, אבל לא הרבה. וזה בעצם הבסיס של, על שמו נבחר אובמה. אובמה, אני מזכיר לכם, נבחר על hope for change. לא בחרו אותו שחורים, בחרו אותו לבנים. ואובמה נבחר עם hope and change. הבעיה הייתה, הרבה מהלבנים, אלה שהיו דפוקים במרכאות, האמינו ששחור הוא לא חלק מהשיטה. ומה לעשות, הוא היה יותר גרוע מכולם בעצם בנושא של השיטה, הוא היה אבא שלה לשבת בתוך השיטה, ועובדה שאנחנו רואים ששנה, שנתיים אחרי שהוא פרש, הוא כבר היה שווה 100 מיליון דולר פתאום, כן? השיטה שילמה לו את מה שהיא קיבלה. טראמפ, אתם לא צריכים להסתכל איך הוא ניצח את הילרי, אתם צריכים לראות איך הוא ניצח 17 רפובליקאים אחרים, שחלקם טובים מאוד. הוא ניצח בגלל שהעם חיפש צ'יינג', והוא היה ה-Change Agent מכל ה-18 שהתחרה, 17 רפובליקאים והילרי, הוא היה ה-Change Agent הכי גדול, ובגלל זה הוא נבחר. בניגוד לפוליטיקאים אחרים, הוא עשה תהליך מאוד מאוד פשוט, הוא באמת קיים את מה שהוא הבטיח. ואם אתה מסתכל, היה סקר שהתבצע לפני הבחירות האחרונות, אחרי קוביד כאילו, עם כל קוביד, כן וכולי, נשאלו אנשים בארצות הברית, מי חושב שמצבו יותר טוב מאשר לפני 4 שנים, ו-60% אמרו שמצבם יותר טוב.
תראה יוסי, אני במקרה פרסמתי לפני כמה שנים מחקר, ששאל, יש את המדד של מישיגן, אם אני לא טועה, של הצרכנים, ושואלים שם בין השאר את האמריקאים, מה מצבם. ומה שראינו בגרף הזה, שהאנשים שהצביעו לטראמפ, מעידים שמצבם השתפר דרמטית, ואנשים שהצביעו להילרי מעידים שמצבם הידרדר. ואני לומד שלא אלה ולא אלה בעצם מדווחים על המציאות, אלא אם האיש שלי שאני בחרתי נמצא בבית הלבן, אז אני אומר הכל נהדר, ואם האיש של הצד המחנה השני נמצא, אז אני אומר הכל גרוע. כך שהדיווח עצמי של האנשים על מה שהם חושבים שמצבם ישתפר או לא ישתפר, הוא מאוד מוטה לפי הזהות הפוליטית שלהם.
אז זה היה נכון אם היית אומר, אם היית אומר לי, אבל 60% לא בחרו בטראמפ, כן? ואחד הסיבות שעשו את הסקרים האלה זה בגלל שכולם משקרים לשאלה של מה אתה מצביע, כן? אז יש כל מיני סוקרים שניסו למצוא אינדיקטורים אחרים לאיך אנשים חושבים על כל מיני דברים. בוא נסתכל אובייקטיבית, אז בוא נתחיל, תראה, הוא עשה בעצם, למשל רפורמת המס שלו, כן? בוא נסתכל, תבין, נבין מה קרה. מה עשתה רפורמת המס? סתם מספר שינויים בחוק שגרמו לכך שאנשים בניו יורק, קליפורניה וכולי, מדינות עם מס מאוד גבוה, כן, על התושבים נדפקו קצת במס, עלה להם בעצם המס, ואנשים בכל שאר ארצות הברית, כן, ירד להם שיעור המס בצורה משמעותית. זאת אומרת, רוב האמריקאים משלמים היום פחות מס אחרי טראמפ, אובייקטיבית, כן, מאשר הם שילמו קודם. אם אתה לוקח לדוגמה את השכר, השכר עלה, בשיעורים הכי גבוהים הוא עלה דווקא בעשירונים הנמוכים. זאת אומרת, זו פעם ראשונה מזה כמה עשורים, 20-30 שנה, שהשכר בעשירונים הנמוכים עלה. אם אתה מסתכל על שיעור האבטלה, אבטלת שחורים הנמוכה ביותר בהיסטוריה, אבטלת נשים הנמוכה ביותר בהיסטוריה, אבטלת היספנים, אני מדבר לפני קוביד, כן? בסדר, אבטלת היספנים הנמוכה ביותר בהיסטוריה.
אז בוא נרד לפרטים של העניין הזה של המס, אז כמה דברים אני רוצה לשאול אותך. דבר ראשון, להוריד מס לדעתי זה הדבר הכי קל בעולם, כי כולם מרוצים, אני לא רואה בזה תמיד שאומרים, לעלות מס ולהקות בגורמי כוח זה סיפור אחר. עכשיו נראה מה, איך הוא מימן את הורדות המסים האלה? מאוד פשוט, הוא הגדיל את הגרעון. עכשיו, אני קראתי מחקר שנעשה בקרב רוב הכלכלנים המובילים בארצות הברית, רובם אגב ימנים, ושאלו אותם האם לדעתך הורדות המס האלה התממנו על ידי צמיחה, והיה קונצנזוס בקרב כל הכלכלנים האמריקאים, אני לא מדבר על אירופאים שנוטים יותר שמאלה, שאמרו שהמודל והרעיונות של טראמפ הצמיחה תחזיר את הורדות המיסים ומופרך לחלוטין, ובאמת ראינו גידול אדיר בגרעון. כך שלהגדיל, להוריד מיסים באמצעות לפתוח את הגרעון, המפלגה הרפובליקנית עד לפני שנבחר טראמפ הייתה לועגת לזה, והייתה אומרת שזה מדיניות חסרת אחריות. הרי במשך 40 שנה המפלגה הרפובליקנית כל הזמן דיברה על שמרנות פיסקלית, ופתאום ברגע שטראמפ מונה, אומרים אפשר לממן הורדות מיסים על ידי גרעון.
אני גם מסכים איתך בזה, אבל זה חצי מהאמת, ותן לי להסביר. שני דברים הנחות שלנו. קודם כל, נתחיל במפלגה הרפובליקאית, זה לא נכון מה שהיא אמרה, כי כשריגן עשה את זה, כמובן שהיא אמרו שזה היה נהדר. אני מזכיר לך שריגן עשה בדיוק את אותו דבר, כן? גם בוש הגדיל, הוריד את המיסים, כן? בתחילת דרכו. אז הקטע של הוויכוח בין גירעון והורדת מיסים קיים בתוך המפלגה הרפובליקאית כבר הרבה מאוד שנים. בוא נסתכל ברבעון האחרון, היה גידול הכי מטורף שהיה של ארצות הברית בצמיחה, וירד האבטלה כבר ל-6.9%, כאשר אנחנו עדיין באמצע משבר קוביד. אין כלכלן אחד מהאלה שאתה תצטט שחזה את מה שקרה בחודשים האחרונים. עכשיו, אתה שואל אותי האם אנחנו, העולם נמצא ביותר מדי חוב, כן, זה בעיה מאוד גדולה, שהריבית היא אפס ותישאר כזאת לאורך הרבה זמן, אז יש שם מסת חוב גדולה מעבר למה שיש, והשאלה אם בעתיד יגיע התשלום. אני חושב במקרה של ארצות הברית, אם מסתכלים על מנוצ'ין, שר האוצר האמריקאי, הוא בעצם הבונד סיילסמן הכי טוב בהיסטוריה. הוא מכר כמה טריליון דולר של בונד אמריקאים בריבית אפס, ואנשים הסכימו לקנות בכל העולם. והסיבה שהם הסכימו לקנות זה שארצות הברית לא צריכה להיות נסיכה, היא צריכה להיות הגמד הכי גבוה בחדר.
יוסי גיא, תכף נעמיק כאן ונדבר על סוגי הפוליטיקה של טראמפ, על לאומנות, גזענות וכל הדברים האלה, אבל אני רוצה דווקא להתחיל עם דונלד טראמפ והיחס שלו לנשים. ערב הבחירות לנשיאות זכינו לשמוע את ההקלטה המפורסמת והמבישה שלו, ואת הדרך שבה הוא דיבר על נשים, אני זוכרת גם את מה שהוא אמר למגישת הטלוויזיה מייגן קלי באימות, ואת הדברים שצייץ לאחר מכן כנגדה, ואנחנו בשנת 2020, בעידן של מיטו, ואני רוצה לשאול אותך, איך אפשר לתמוך בפוליטיקאי שמתייחס ככה לנשים?
לפי מה את שופטת? יש לנו היום מערכת פוליטיקלי קורקט בכל המערכת העולמית, שאם אתה אומר שתי מילים, לא, אתה יכול להיות את בן אדם הכי טוב לנשים כל החיים, ופעם אחת תגיד שתי מילים, אז אתה כבר גמור. אני מסתכל על מה הבן אדם עושה, לא מה הוא מדבר, ואין לי שום בעיה אם הוא אמר פעמיים שלוש דברים שאת לא אוהבת שהוא יגיד. מצטער, ככה העולם ברור. את לא, זה כמו למשל שנתת את הנושא של הגזענות, כן? הוא אמר אלפי פעמים, יש סרטונים של עשרות פעמים שהוא אמר שהוא נגד white supremacy, כל הזמן ממשיכים לשאול אותו, מנסים לתפוס אותו שפעם אחת הוא יגיד משהו אחר וכו'. כל הזמן הוא אומר, זה רק לא מראים, כי זה לא מעוניין, אתם חיים במציאות באלטרנטיב ריאליטי. דרך אגב, גם כולם חיים באלטרנטיב ריאליטי, כל אחד מקשיב רק למדיה שהוא רוצה לשמוע. אם במדיה שרוצים לך לשמוע אומרים לך שהוא גזן, אז הוא גזן. אם במדיה שאת רוצה לשמוע יגידו שאני גזן, אז אני גם גזן. כי מה אני אעשה? ככה אומרים עליי, וזה אני לא יכול לעשות כלום נגד זה בעצם. רוב העובדים בחברה שלו, סתם לדוגמה הבכירים, הם נשים, כן? הם עובדים איתו הרבה מהם עשרות שנים, כן? אם הם היו חושבות שהוא אדם כזה רע לנשים, אז הם היו עוזבות, הם לא מטומטמות, זה נשים חזקות, מצליחות וכו'. הרבה מהתומכים שלו עם נשים, הוא קיבל האחוז הכי, האחוז אמור שאיך נשים יכולות, לא זוכרת שהילרי בכתה, איך נשים יכולות לתמוך בו. משום שלנשים לא חשוב הערות על סקס בארצות הברית, אני מצטער, זה לא חשוב לרוב הנשים בארצות הברית.
כשנשיא מרשה לעצמו להתנסח ככה, זה עובר הלאה, זה נרטיב שיכול להיות מושרש. יש הרבה מאוד כוח למילים ברמה הערכית. הוא לא צריך לעשות הרבה, מספיק שהוא מדבר ככה.
אולי, אני לא מסכים איתך בעניין הזה. אתם משייכים, מי שחי בעולם של המילה, משייך הרבה מאוד לעניין של המילה. אני מסתכחי בעולם של המעשים, אני משייך הרבה יותר לעולם של המעשים. אובמה דיבר נהדר, מה זה היה, עשה קטסטרופה? כן? מה זה מדבר? מדבר איתו, אתה חושב סוכר. כשמגיעים למעשים, אוי ובוי.
אתה מרבה לדבר על המדיה, ובאמת אנחנו צורכים הרבה דברים דרך המדיה, אבל במקרה של טראמפ, אני יכול לפחות להעיד לגביי, אני לא כל כך מתעניין במה שהמדיה כותבת עליו היום, למה את העניינים הכלכליים שנדבר עליהם, אלא אני עוקב אחריו ישירות, אני רואה מה הוא אומר מזה 5 שנים בטוויטר, אני גם מסתכל על האספות על אספות הבחירות הגדולות שלו, ואני רוצה להגיד לך יוסי שדונלד טראמפ הוא שקרן פתולוגי. בחודש האחרון, כאשר ארצות הברית נכנסה לגל ההתאבקות השני, שהגיע לסיום ממש השבוע של 120 אלף נדבקים, הוא חזר ואמר שוב ושוב, We are rounding the corner, כלומר הווירוס בירידה ועוד מעט הוא נעלם. הוא גם חזר וטען שעוד רגע יהיה חיסון אפקטיבי והווירוס ייעלם, ואנחנו יודעים מהספר של בוב וודוורד שהוא טראמפ ידע שהווירוס הוא מסוכן, אבל הוא לא גילה את זה לציבור. איך אפשר לתמוך באדם שלא מבדיל בין שקר ואמת?
אז בואו נתחיל ככה, שכל מה שאמרת עכשיו לדוגמה הוא לא נכון. אתה יש שכנעת את עצמך שמה שאתה אומר עכשיו זה נכון, אני לא חושב שמה שאמרת עכשיו זה נכון, והשאלה באינטרפטציה. של כל מיני נתונים שאתה נותן. אז קודם כל אנחנו בכלל בגל השלישי, לא השני. התקשורת שלו, אני חושב, הייתה איומה בנושא קוביד, אם אתה שואל אותי. זאת אומרת, התקשורת שלו לעם הייתה רק, אני במקומו לא הייתי משדר רק אופטימיות, אני הייתי משדר רק, הייתי משדר גם קצת יותר ריאליזם וכו'. אבל אם אתה מסתכל, היה גל נוסף באוגוסט וכו', של עלייה נוספת, שהיא נגרמה רובה דרך אגב מחדירה מאוד גדולה ממקסיקו, כי אני יכול לתת לך קצת יותר את העובדות, אבל רוב העלייה הייתה באזורים היספנים. ופשוט אנשים ברחו שחטפו את זה במקסיקו, כששם התחיל הגלים, שם אי אפשר לקבל טיפול רפואי, פשוט דברו לצד השני של הגבול, וארצות הברית בשקט, אזרח לא אזרח, מותר לא מותר, הכניס אותם לבתי חולים אמריקאים. הם השתחררו מהבית חולים, אחרי יום יומיים הלכו לקהיליות המקסיקאיות, ההיספניות שבהם הם חיות, ושם הייתה עלייה מטורפת בהידבקות. אבל בעיקרון היום מתים בעיקר או רשלנות רפואית, או מישהו שהוא כבר בן 90 ומשהו, וכבר, איך אומרים, מגיע כבר חצי מת לבית חולים, וכל מחלה שהוא לא חוטף הוא מת, כן? או שיש לו מחלות רקע, כמו לדוגמה, מחלות אומיוניות, אסתמה קשה, דברים כאלה וכו'. אדם רגיל, לא שלא מתים, אבל אדם רגיל, הסבירות שלו למות היום מקורונה היא מאוד מאוד נמוכה.
כלומר, יוסי, אתה היית אומר שהמצב של הקורונה היום זה we are rounding the corner, ותכף הווירוס ייעלם?
כן, לא, ייעלם, לא, אף פעם לא ייעלם קורונה. קורונה איתנו כמו ששפעת איתנו.
אתה יודע, אתה מדבר על ההתייחסות של טראמפ לקורונה ועל זה שהוא באמת אולי הוא היה אופטימי מדי, ואני רוצה להזכיר לך שב-24 באפריל הוא הציע לטפל בחולי קורונה דרך הזרקת חומרי חיטוי לגופם. אנחנו יכולים לשמוע את זה.
The disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that, so that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me.
חודשיים לאחר מכן פורסם סקר של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן, ובו התברר כי 30% מהאמריקאים השתמשו בסוג כלשהו של חומר ניקוי כדי לעצור את התפשטות הקוביד, ואפילו פורסם אז כי היה איזה בחור מאריזונה שמת ואשתו הושפזה במצב אנוש, לאחר ששניהם בעצם לקחו איזשהו תוסף שמשמש לניקוי אקווריומים, שנמצא גם בתרופה נגד מלאריה, שבעצם אליה התייחס טראמפ כטיפול. אז אפרופו מילים שיכולות לחולל שינוי, הנה דוגמה.
קודם כל, כל מה שדוגמה, בסוף התברר שהבן אדם הזה לא מת מהדבר הזה, או מת מהרעלה אחרת, ולא מהדברים האלה. זו דוגמה שלוקחים דוגמה קלאסית, אני מכיר את הסיפור, הוא לא מת ולא אשתו מתו מהסיפור שאת סיפרת, אוקיי? זה סיפור שהסתובב במדיה, אני רואה את כל המדיה מדי פעם כדי ככה לדעת מה חושבים. זה סיפור שהסתובב, גם כולם עושים לי טוויטים מכל הכיוונים ומעבירים לי דברים, זה סיפור פשוט לא נכון. זה כל ההבדל. זה היה מאוד יפה, כי בהתחלה זה מה שחשבו באמת כשהכניסו אותם לבית חולים, אחרי זה מצאו שהם מתו ממשהו אחר. הפייק ניוז הוא קיים בכל המקומות.
והסקר של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות?
אף 30% מהאנשים לא השתמשו בחומר ניקוי, זה גם סיפור לא נכון. זה שוב, אתם ניזונים מחומר שהוא פשוט לא נכון. אין שום דוח של ה-CDC שעשה דבר כזה, ש-30% השתמשו בחומרי ניקוי והזרקה לדם. אין שום דבר. השתמשו ב-HX, רוב ארצות הברית, 50% מארצות הברית השתמשה ב-Hydrochloroquine. זה לא חומר ניקוי. Hydrochloroquine זה תרופה לנגד מלאריה, שכל בן אדם בישראל שנסע אי פעם לארץ עם מלאריה לקח.
יוסי, אתה מרבה לדבר על המדיה, אני רוצה לחזור על מה שאמרתי בהתחלה, מה שאני רואה ישירות מזה שאני עוקב אחרי טראמפ. טראמפ הוא שקרן, הוא נרציסיסט, הוא גזען, הוא מזוגן, הוא אלים, הוא בור, ובעיקר, וזה דבר שאתה יכול לראות ללא קשר לעובדות, הנאומים שלו מגוחכים. קודם כל, ותסכים איתי, הוא עוסק ללא הרף בעצמו. הוא מאדיר את עצמו נונסטופ בצורה מגוחכת. רוב הקומפלימנטים שהוא מרעיף על עצמו מגוחכים. אני לא רואה אצלו שום אסטרטגיה ושום התנהלות. אני חושב שאתה, כאיש עסקים, לעולם לא היית סוחר אותו לעבודה, או לא היית עושה איתו עסקים. ומה שקוראים קונמן, הוא יודע להסיט ולהציס את ההמונים, ואני מסכים איתך שחצי מארצות הברית אכן שונאת מאוד את הממסד הליברלי והדמוקרטי. אני חושב שהכאב והכעס של רבים מהאנשים שהצביעו לו הוא אמיתי לחלוטין, אבל הרצון שלו והיכולת שלו לפתור לאנשים האלה את הבעיות הוא אפסי. טראמפ עסוק יוסי רק בעצמו, באגו שלו, באינטרסים העסקיים שלו, ברצון שלו לקבל בלי סוף קומפלימנטים. יש לו אפס ראייה היסטורית והבנה היסטורית, והוא כנראה לדעתי יירשם כאחד הנשיאים הגרועים ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית.
אני חושב שבדיוק, קודם כל אני מסכים חלק ממה שאמרת, אני לא מסכים עם המסג'וניסט ואני לא מסכים עם הגזען ואני לא מסכים את הדברים האלה, תשים את הרגל הרי. האם הבן אדם נרקיסיסט, כל הדברים האלה חושב על עצמו בלבד, חותם לך עכשיו, כן, בקטע, הוא לא חושב על עצמו בלבד, אבל אני אומר, חושב איך הוא ייראה בתוך ההיסטוריה וכולי, אני חותם לך. ההבדל היחיד הוא שאין נשיא בארצות הברית שזה לא היה כך, כי אף משוגע לא הולך להיות נשיא ולעבור את הגיהינום שצריך לעבור בשביל זה אם אין לו את זה. ההבדל זה שהם כולם יודעים להסתיר את זה. זאת אומרת, אין אדם יותר נרקיסיסט מאובמה שאני מכיר, כן? וטראמפ הוא ילד ליד אובמה ברמת הנרקיסיסיות שלו. ההבדל הוא שטראמפ הוא ילד ברמה של זה של איך שהוא מראה את זה לכולם ושקל מאוד לראות את זה. ברמה של האסטרטגיה, לא. אני לא יודע אם יש לו אסטרטגיה מאוד פרקטית. זאת אומרת, הוא מסתכל על הדברים כבעיה ופתרון. יש לנו, בוא נסתכל על הסכסוך הישראלי-ערבי. תראה כמה פריצות דרך ושינויים התבצעו בארבע שנים האחרונות, נגד כל התחזיות של כל המומחים והביטחוניים והמדיניים בכל העולם. עובדה, תראה, דברים זזים, ודרך אגב, אם טראמפ יבחר, אני עדיין חושב שיש לו אחוז אחד סיכוי, לא משנה כן או פחות, צריך לראות את הדברים האלה. אני מזכיר לכם שגם גור, אל גור חגגו 30, במשך 30 יום קראו לו פרזידנט אלקט, כן? עד שפתאום התברר שהוא לא. אז בואו נזהר קצת לפני שאנחנו גומרים את הכל. אבל בהנחה שהוא לא יבחר, אז עדיין, אתה תסתכל על זה מבחינה, אז סעודיה לא תצטרף, אם הוא כן יבחר, אז גם סעודיה תצטרף לקואליציה של השלום עם ישראל. אז זה שאלות, אתה שואל מה יקרה לשלום עם ישראל עכשיו כשארצות הברית תחזור לחיקה של איראן? אני לא חושב שזה טוב לישראל, אני לא חושב שזה טוב לשלום באזור, אני חושב שהאלימות תחזור לאזור, לאחרת שהיא נמצאת בירידה משמעותית לכל אורך האזור.
תראה, אני לא יודע לגבי ישראל, אם זה טוב לאמריקה או לא טוב לאמריקה, אני גם לא כל כך מתרגש מההסכמים עם האמירויות ובחריין, זה לא מצרים, זה, אתה יודע, זה מדינות שהם עסקים, זה אינטרסים כלכליים, אז אני לא יודע להגיד לך על הדבר הזה. אבל אני מסתכל על האסטרטגיה שלו בתחומים אחרים, אני לא מצליח לראות שום אסטרטגיה. אני רואה רטוריקה בעיקר אלימה, ואני רואה מעט מאוד מעשים.
בוא נלך על השחורים, בוא ניקח את הנושא שלא אישי אצלנו, כי כל אחד ברגע שזה אישי אצלו, אז הוא יאללה, קופץ, כן? בוא ניקח את את כל מה שאתם טוענים עם היספנים ועם שחורים. אז בוא ניקח באובייקטיבית ברמת השחורים, אבטלת שחורים הכי נמוכה בהיסטוריה. למה זה קרה? זה בגלל המדיניות הכלכלית שלו, אתה צריך לשאול איך זה קרה. אתה מסתכל לדוגמה, בערך 20-30 שנה מדברים על ה-Black Colleges, כן? שהם בפשיטת רגל וכו' ועניינים וזה מאפשרים כל מיני vocational training וכו'. הוא דאג להם, סידר בעצם שהמימון שלהם עכשיו נסגר בצורה די בריליאנט. דרך אגב, אם זה היה רעיון שלו, אני לא חושב. חושב שהיה אצלו בן אדם במערכת שהוא ידע לתפעל אותו, אבל הוא נתן לו את האישור והוא התעלם מכל הגורמי כוח האינטרסנטים הכלכליים, שזה אני לא צריך לדבר איתך כמה גורמים אינטרסטים כלכליים בוחשים בוושינגטון, הוא התעלם מהם והעביר את זה. אם הוא לא היה מתעלם מהם, כמו שלא התעלמו מהם אובמה, וכמו שלא התעלם מהם בוש וכל אחרים, אז היינו עדיין באותו מצב שהקולג'ים האלה בפשיטת רגל מוחלט.
יוסי, בעודך מדבר, אני מסתכל על הגרף של אבטלת שחורים בארצות הברית, ואני אכן רואה שירדה בצורה משמעותית פרי-קוביד, אבל אני רואה שזה התחיל עמוק לתוך תקופתו של אובמה, והוא פשוט המגמה נמשכה.
אובמה, כשהוא נכנס לתפקיד, כן, נורא קל להגיע, כי כשאובמה נכנס לתפקיד, היינו אחרי המשבר של 2008, כן? ואז כתוצאה מזה הייתה ירידה מאוד, לאורך השנים ירידה מאוד מאוד איטית, זה כל הבעיה. אנחנו יודעים שלקראת סוף עידן אובמה, הגידול הכלכלי, היה רק 1.5 לשנה, והוא אמר, מאיפה תביא יותר אחוז מ-2, אני...
ב-2010, African American Unemployment Rate, אני פשוט נמצא כרגע מול הנתונים של הלמ"ס האמריקאי, היה 16-17%, וזה ירד לכל אורך תקופתו של אובמה לאזור של 7%, ובתקופה של טראמפ זה ירד מ-7% ל-5.5%, כלומר, כל הירידה הגדולה הייתה בתקופת אובמה, ואצל טראמפ זה רק המשיך.
אתה יכול להגיד שזה תהליך שהתחיל אצל אובמה. אובמה הצליח להחזיר את ארצות הברית ברמה מאוד גדולה למה שהיה לו. לקח לו 8 שנים פחות או יותר להחזיר את ארצות הברית למה שהיה בפני המשבר של 2008. אתה יכול להגיד שזה הצלחה? אתה יכול להגיד, אני חושב שזה הצלחה, הצלחה בינונית. כי הכל כבר העית בשנה האחרונה, הכל היה בברקסים אדירים, כן? גם אובמה אמר, מאיפה תביא עוד 2%, מעל 2%, אי אפשר. אני מזכיר לך שכל הכלכלנים גם כתבו שאין אפשרות לגדול מעל 2%, כן? אז כנראה שיש.
יוסי, אני מכיר אותך כמעט 20 שנה, ודבר אחד אני יכול להעיד עליך, וזה שאתה מאמין במדע. ואני קורא כל הזמן את טראמפ, מה שהוא אומר, ומה שאני רואה אצלו, זה לא רק בורות, זה נניח, אני רואה אצלו בוז למדענים, ואני מנסה להבין איך יכול להיות שיוסי הולנדר תומך באדם שיש לו כל כך הרבה בוז למדע ולמדענים. נדמה לי שזה לפני חודש, ה-New England Journal of Medicine, שזה אחד הפרסומים המדעיים הכי חשובים בעולם, פרסם מאמר מערכת שהם לא פרסמו מאז שהעיתון הזה קם, שבו הם אומרים ומדובר במאות אנשים, שמן הסתם חלק מהם גם בוחרים במפלגה הדמוקרטית, הרי לא כל הרופאים והמדענים הם דמוקרטיים, והם קבעו שטראמפ הוא שקרן ומהווה סכנה למדע.
כן, אבל זה אותם אנשים, ואני יעביר אותך בין כל האנשים האלה, ותגלה שכל האנשים האלה, הם כולם כנראה אף אחד לא הצביע לטראמפ.
נו, זה קצת מוגזם להגיד שכל המדענים הם שמאלנים.
עזוב, זה מאמר פוליטי לפני הבחירות, של מדענים וכולי, של כן ולא. יש מדענים אחרים שחושבים גם אחרת. כמו אני אתן לך דוגמה, יש עצומה, בארינגטון ריפורט על הקורונה וירוס, שטוענת יושבת הפוך מול כל האורתודוקסיה. עליה חתומים גם כמה, לא זוכר כמה, עשרות אלפי מדענים וכולי. יש מדענים שחושבים ככה, יש מדענים שחושבים אחרת. היופי של המדע, זה שכל מיני אנשים חושבים אחרים. אני לא חושב שיש לו בוז למדע. המדע משקיע במקומות שהוא חושב שהוא צריך יותר ופחות. אני לא חושב שהוא זה. האם הוא במרכאות בקליימט, החגבר של הקליימט, לא אוהבים את זה? כן, אני יודע שהם לא.
הזכרת קליימט, 98% או יותר מהמדענים חושבים שיש בעיה של קליימט צ'יינג'.
זה שקר. זה 98% מהמדענים שחושבים שיש קליימט צ'יינג', חושבים שיש קליימט צ'יינג', זאת אומרת, המספרים האלה הם לא נכונים. זה דוגמה, זה ציטוט מאוד יפה, אבל זה ציטוט פשוט לא נכון.
אז כמה אחוזים?
יש עשרות אלפי אנשים שחתומים על עצומות, עשרות אלפי מדענים בכירים, כולל פרסי נובל, חתומים על עצומות שאומרים, עצומות שאומרות שאין, לא שאין דברים בקליימט שקורים וכולי, אבל שזה בכלל לא משבר וזה לא... ולא דברים, אני לא מחווה כרגע דעה דרך אגב אישית, אני לא מומחה קליימט בהכרח דברים כאלה, אבל יש המון דעות אחרות, הם פשוט זה פוליטיקלי לא קורקט לדבר איתם ולא מראים אותם. יש הרבה דעות, במדע יש הרבה דעות, אני מזכיר לך באלצהיימר, לאורך 20 שנה אסור היה בכלל לבצע מחקרים, הייתה אורתודוקסיה מה החלבון שגורם לאלצהיימר, ב-20 שנה אפשר לקבל גרוש למימון של מחקר אלצהיימר על מקורות אחרים, ואז אחרי 20 שנה התברר שהאורתודוקסיה הייתה לא נכונה, ובזבזו 20 שנה של מחקר אלצהיימר.
יוסי, אנחנו כולנו קראנו את הטבע של מהפכות מדעיות, ואנחנו יודעים איך זה עובד, אבל בכל נקודת זמן יש קונצנזוס של מדענים. הרי אתה לא חושב שלטראמפ יש איזה רעיונות מדעיים פשוט שאחרים לא רואים. המדע כרגע, בשנת 2020, רואה את שינוי האקלים כאחת הבעיות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית. ודונלד טראמפ לא מקבל את זה.
לא נכון, זה בדיוק העניין, אני לא חושב שהמדע. יש קבוצה מסוימת של אנשים, של מדענים, עם קורות מימון מסוימים וכולי, שזה מה שהם רואים. ואין שום משבר אקלים. האם יש לנו בעיות כאלה? ייתכן. אבל ויש, בלי שום ספק, יש לסביבות מסוימות שנפגעות מאוד מאוד קשה, אבל האם זה בעיית אקלים אי-קיומית, עם עלייה של חצי מטר בים, בגובה הים, במאה שנה, היא בעיה קיומית? מה פתאום? איפה אתה חי? אנחנו, יש לנו להיות וירידות כאלה בלי שום בעיות. מה, הולנד חיה מתחת לפני הים כבר 100 שנה, בלי שום בעיות.
אם אנחנו נהרוס את כדור הארץ, אז להגיד ש...
תסביר לי מה זה נהרוס את כדור הארץ, תסביר לי את הביטוי הזה מה זה נהרוס את כדור הארץ, אין דבר כזה, מי זה כדור הארץ, מה זה כדור הארץ?
אתה לא רואה, אתה חושב שאתה לא רואים כבר סביבנו את הדברים האלה?
האדם הקדמון הגיע לדוגמה לאמריקה, או זה לפני טראמפ דרך אגב, כן? הוא הגיע לאמריקה או לפני 10,000, 20,000 שנה, או נגיד הוא הגיע לאוסטרליה וכולי ודברים, תוך כמה שנים מאוד קצר נעלמו חצי מהיונקים. זה תופעה ידועה, אדם הוא משמיד, לשחר ההיסטוריה אדם משמיד זנים מסוימים מהסביבה שלו, ואחרים שורדים. האדם תמיד עושה את זה, קרה משהו לכדור הארץ? לא. דרך אגב, אני environmentalist, אני אומר לך, אני מנסה להציל בעלי חיים, אני מנסה דברים וכולי ועניינים, אבל אני טוען, אבל אני אומר לך את זה באופן ודאי, האם יהיה השפעה ושינויים כתוצאה משינויים שהתרחשו בכדור הארץ, לא רק אקלים, כל מיני אחרים, כן? האם היא השפעה על, למשל, יש, אנחנו עושים overfishing של האוקיינוסים, כן? אין שום ספק שאנחנו עושים overfishing, זה לא קשור לטראמפ וזה לא קשור לאקלים, זה קשור לזה שאנחנו דגים יותר מדי. היום רוב הדגים שאתה אוכל מיוצרים כבר בבריכות ובדברים כאלה וכולי, כי אין מספיק דגים בים, כן? אז האם זה גרם לפשיטת רגל של כל מיני דייגים בעולם ושפחות אנשים חיים מדייג בעולם? כן, נכון. אבל בסדר, הדברים האלה משתנים כל הזמן, זה לא אומר שכדור הארץ מת.
יוסי, בוא נעבור רגע לנושא שבו אני ואתה לא נשענים על מדענים, אלא אנחנו מכירים אותו ישירות. אני לא מזמן הלכתי לארכיון לחפש מתי הזכרתי לראשונה את דונלד טראמפ, וגיליתי לתדהמתי שהכתבה הראשונה שכתבתי על דונלד טראמפ הייתה ב-1995, אף אחד לא חשב שהוא הולך להיות פוליטיקאי או נשיא, ולמה? בגלל שכתבתי על איזה פרשייה כלכלית שבה הוא קשוב הונה את המשקיעים. עכשיו, כל ההתנהלות של טראמפ כאיש עסקים הייתה מבוססת על כספים שירש מאביו ועל משקיעים שאו הוא הונה או הפסיד את כספם. אני לא יודע אם הוא יגדיל את ההון שהוא ירש מאביו או לא, יש חילוקי דעות בנושא הזה, אבל אני כמעט יודע שכמעט אף אחד שהשקיע אצלו לא הרוויח, ובעצם חוץ מתרגילים פיננסיים ותכנוני מס, שום דבר האיש הזה לא עשה לאורך השנים. נדמה לי שזה בחודש שעבר התברר לי אפילו שאפילו את המגדל הזה שהוא בנה בשיקגו, הוא שרף רבע מיליארד דולר לבנקים. זה שיטה אצלו. ההתנהלות שלו כאיש עסקים היא לא מטרידה אותך?
כן, אנשים, הוא פשט את הרגל הרבה מאוד פעמים, הרבה מהפרויקטים שלו פשטו את הרגל. אני לא חושב שהוא איש עסקים עד כדי כך גדול ומוצלח. ב-10-15 שנה האחרונות הוא פשוט העביר את המודל העסקי שלו ליותר ברנדינג, ועבד והצליח עם זה הרבה יותר מאשר הוא הצליח בבנייה בעצמו. זה עדיין לא אומר שהוא לא יכול להיות נשיא טוב, זאת אומרת, זה שני דברים נפרדים. אולי בגלל שלא אכפת לו מכל הדברים האלה, אולי אותם תכונות האלה הם אלה שעוזרים לו להיות נשיא, כי הוא לא חלק מהשיטה, הוא לא צריך לשלם להם, הוא לא צריך, לא אכפת לו מהם כל כך, וכולי, אכפת לו שיאהבו אותו, כן, מהמידיה וזה, כי הוא נרקיסיסט גדול, כן?
יוסי, אתה יודע, אני כתבתי בשנים האחרונות של ממשל אובמה, בלי סוף מאמרים, על מה שאני ראיתי כשחיתות של האובמה ושל הקלינטונים, ואני כותב בכלל שחיתויות הרבה מאוד שנים, ואני מתעניין בדבר הזה. אני חושב שבעיתונות הישראלית הייתי המבקר הגדול ביותר של, בעניינים הכלכליים לפחות, והשחיתויות של ממשל אובמה, ואני חייב לציין שהנשיאות של טראמפ שברה שיאים חדשים של שחיתות אישית, כאשר,
תן לי דוגמה,
כאשר אני אסביר, הוא הפך את הנשיא, קודם כל, הוא הפך את הנשיא.
מי עשה כסף? תגיד לי, מי עשה כסף בנשיאות שלנו? לא מישהו שהרוויח ביזנס. אני אומר, מי? בצורה מושחת, תן לי אחד. עזוב, אני שמעתי את האמרה הזאת, תן לי אחד.
כן, אז קודם כל הוא הפך את הנשיאות לעסק פרטי שלו, כאשר הוא לקח את
ה... תן לי דוגמה אחת, הוא הפסיד $2 מיליארד לדעתי מלהיות נשיא. העסק שלו נפגע אנושות מזה שהוא נשיא. נפגע אנושות. אני לא יודע אם אחרי שהוא יגמור להיות נשיא, זה לא ישתקם, והוא ירוץ על השם שלו, וזה יאפשר לו להיות, לעשות יותר דברים. אבל העסקים הרגילים שלו, שמו עליהם כל מיני חרמות, הוא היה חייב לעצור את כל ההתרחבות הבינלאומית שלו, שזה היה מודל הגידול שלו לפני זה, בגלל כל המגבלות ששמו עליו בתור נשיא, וכולי, אין לו שום התרחבות. הפרויקטים היחידים שהוא גמר ב... בחול זה היה פרויקטים שהוא כבר גמר, התחיל לפני שהוא היה נשיא. תן לי דוגמה אחת ספציפית של שחיתות.
שורה ארוכה של מדינות ואנשים עשו עסקים עם הבתי מלון שלו ושכרו ממנו פרופרטיז. לא מזמן, עכשיו אמרת שהעסקים שלו נפגעו, אז אנחנו ראינו שהתפרסמו הדוחות מס הכנסה שלו, שהעסקים שלו בעצם היו בקריסה לפני שהוא נכנס לנשיאות. העסקים שלו במצב גרוע כבר הרבה מאוד שנים, כן, בוודאי. ראינו את הנתונים.
לא ראית שום דבר. תראית את מה שהדליפו לך.
הבנתי, כלומר, יוסי, שהאקונומיסט כותב לפני שבועיים שלדונלד טראמפ יש את הרקורד הגרוע ביותר על שחיתות ועסקאו, ומה שקוראים סלף דילינג וקונפליקט אוף אינטרס, אתה אומר שהאקונומיסט ממציא את הכל?
האקונומיסט הוא מעריך, בוא נגיד, עכשיו אתה, אני ואתה יודעים טוב מאוד, שבעולם הכל אינטרסים כלכליים וכל, אין עיתון חופשי, יש עיתון עם מערכות אינטרסים מאחוריו. זה המצב, אין עיתון כמעט חופשי, אין מידיה חופשי. יש מערכות אינטרסים, אתה תמיד צריך לראות מי קורא ומי כותב ומה מערכת האינטרסים מאחוריו.
Okay. אז יוסי, אתה רוצה להגיד לי, אני לא רוצה לשמם את המאזינים, יש פה תחקיר של אלפי מילים של הניו יורק טיימס על כל העסקאות שעשה דונלד טראמפ עם...
פראבדה, לא ניו יורק טיימס, קוראים לזה פראבדה.
בסדר, אוקיי, אז אתה רוצה להגיד לי שאתה חושב שטראמפ הוא לא מושחת בצורה אישית, בצורה קיצונית. זה ההתרשמות שלך.
אני לא יודע להגיד לך אם טראמפ מושחת בעסקים שלו. אני יכול להגיד לך שאני לא הייתי עושה איתו עסקים בתור איש עסקים. קודם הוא ינסה לדאוג לעצמו, והוא לא יהיה שותף כמו שצריך.
יוסי, טראמפ טוען בשבוע האחרון שגנבו לו את הבחירות, אתה מאמין לו?
תראי, אני כבר חוקר את זה כמה שנים, את הנושא של election fraud, ו-election fraud קיים וקיים מסיבית. אז יש דוח של ההריטאג' שמסתכל כאילו אחורה על כל מיני דברים שתמיד טענו, ואז אמרו מה פתאום, מה פתאום, ואז אחרי כמה שנים התבררו, אז תקראו, יש דוח ענקי על זה, כן? של אלפי מקרים של שחיתות בחירות. אני רק מזכיר את המקרה הבולטים ביותר של קנדי מול ניקסון. אז כבר גם ניקסון ידע שג'ונסון רשם איזה 2 מיליון איש להצבעה בשיקגו, ודרך זה הוא הצליח לנצח את הבחירות, אבל הוא לא יכל להוכיח את זה בזמן, ואז הוא קונסידד.
אבל אתה חושב שזה המקרה של טראמפ? אתה חושב שבמקרה הזה?
100%. אין מצב ש-75 מיליון איש הצביעו לביידן, אבל אין לי הוכחה ביד כרגע, לא יודע אם יהיה, אני מניח שבעוד איקס שנים יהיה לנו. היו 8 איש באירוע שלו, חבר'ה, הגיעו 8 איש לאירוע של קמלה האריס וביידן באריזונה. אני לא יודע מה עשו, לא יודע מה, איך וכו'. אני חושב שכן, אני לא יודע אם כן, אני לא יושב כרוך, אבל דרך אגב, זה לא משהו צריך לעשות, הוא צריך להגיע לתהליך משפטי שאם כן או לא, אבל לא יודע, ותלוי כמה יצביעו לו ובאיזה מדינות. אני חושב שרוב הדרך, בגלל הריאליה של הוכחת ווטרפורד, כן, אז הסיכוי שלו, אלא כן יש לו שפן בכובע, אז הסיכוי שלו להצליח בזה הוא יחסית נמוך.
תראה יוסי, אתה היית מעורב בין השאר ברפורמה לפני הרבה שנים בישראל, שנועדה להחליש את הבנקים ולחזק את הלקוחות שלהם ואת הצרכנים שלהם. לא ניכנס כרגע לפרטים. אחת הרפורמות שטראמפ עשה שהוא נכנס, והוא בעצם ביטל, זה ה-Fiduciary Rule, שבעצם נועד להחליש את הלקוחות ולחזק את הבנקים. אתה לא רואה אותו שבוי בידי וול סטריט?
אני חושב שהפוך. תראה, הוא הראשון שאין לו איש של גולדמן. וול סטריט שונא אותו. כי הוא הראשון שאין להם, אין אצלו בממשלה. היה לו את גרי כהן, ואחרי כמה זמן הוא הבין שיש לו גייס חמישי שמה, והוא פיטר את כל החבר'ה של וול סטריט, שתמיד היו בממשלות. אתה מסתכל בכל הממשלות הקודמות, כן? באוצר ובטרז'ר וכולי, יושבים קרישי וול סטריט ותיקים שמקושרים באותו זמן, כן? לחברות של וכולי. מנוצ'ין הוא אקס וול סטריט, אבל הוא שנוא עליהם, הם גירשו אותו משם, הוא רב איתם. האנשים שהוא לקח בכל התפקידים הפיננסי הבכירים, זה ממש לא אנשי גולדמן, תמיד הקלאסיים וכל
אחר. על מה אתה מדבר? כהן קיבל מגולדמן שהוא עבר לבית הלבן מענק של 200 מיליון דולר או משהו כזה.
לא, אני אומר, כשהוא הכניס אותו בהתחלה, הוא לא הבין מה הוא עושה בהתחלה. מהר מאוד הוא הבין איך החבר'ה האלה מתערבים אצלו בעניינים, והעיף את כהן.
יוסי, מאיפה לקחת את זה שגולדמן לא אוהבים את מנוצ'ין? אני קורא כרגע בבלומברג שמנוצ'ין נצפה לאחרונה בארוחת ערב בניו יורק, יחד עם הנק פולסון, ג'ון קורזיין וגרי כהן ודייוויד סולומון. אוכלים וסוויים ונחמד. מאיפה הסיפור הזה שכאילו מנוצ'ין הוא לא חלק מוול סטריט? זה פעם ראשונה שאני שומע את הסיפור הזה.
מנוצ'ין פותר פעמיים מגולדמן, יש לו שם, יש שם סכסוך דם, היום אין להם ברירה, הם צריכים להתנהג יפה. בוא נגיד, אם הוא לא היה היום, הוא שר האוצר, אין להם ברירה, אם הוא לא היה שר האוצר, תאמין לי, הוא לא היה רואה אותו, לא, הוא לא היה רואה אותו מ-100 מטר, כן? הוא נפגש אותו כי הוא שר האוצר עכשיו.
בכל אופן, הרפורמת מס של אפשר לעבור חברה גדולה בוול סטריט, ולראות כמה הורדת הקורפרט מס הוסיף על הבטם ליין שלה בוול סטריט. אני לא חושב שהיה נשיא שהיטיב יותר עם וול סטריט מאשר דונלד טראמפ, ואנחנו רואים את זה בתוצאות הכספיות של החברות, בירידה בשיעורי המס.
זה בגלל שהכלכלה גדלה?
לא, ממש לא, פה אני חולק עליך, כמי שמכיר את השווקים הפיננסיים, אני יודע להסביר מה מהגידול במניות נובע מדברים כמו הפחתות מיסים, כמו ריכוזיות, כמו ריבית, וכמה מזה מפעילות ריאלית, יש על זה מחקרים, רוב הגידול בוול סטריט נובע מהדברים שציינתי, ולא מהגידול בכלכלה הריאלית, שהוא גם קיים, אבל לא זה מה שדחף את המניות.
אני מסכים איתך בחלק גדול של מה שאמרת, אבל השאלה מה הקשר שזה לטראמפ.
שאני חושב שטראמפ הוא אחד הנשיאים הכי טובים לוול סטריט, ואני חושב שגם מנוצ'ין הוא קרוב מאוד לוול סטריט. בוא נסיים בתחזית, בכל זאת אני חושב שג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית הבא, הסיכוי שטראמפ יהיה נראה לי מאוד קלוש. מה אתה חושב, איך תיראה הכלכלה, איך תיראה אמריקה בתקופתו של ג'ו ביידן?
אני לא רוצה דווקא לענות על ג'ו ביידן, אני רוצה לענות על ישראל, ואני אסביר למה. עכשיו ישראל נכנסת לארבע שנים הקשות ביותר בתולדותיה מ-48, ממלחמת העצמאות. ישראל נמצאת בסכנה קיומית חמורה, ואנשים בישראל מתעלמים ולא מבינים את זה. הסכנה הכי גדולה שקיימת היום לישראל, זה שאם נשיא אמריקאי, ודרך אגב אנחנו לא בחרנו את ביידן, אנחנו בחרנו את קמלה האריס, תוך מקסימום שנתיים הנשיאה, כיוון שהמפלגה הדמוקרטית תרצה שהיא תרוץ ב-2024 כנשיאה, ולא כסגנית נשיא. אז קודם כל אתה צריך לבדוק מי האנשים, לא רק מסביב לביידן, אלא מסביב לקמלה האריס. והאנשים האלה, הרבה מהם היום, הם צרה צחורה לישראל. ביידן עצמו דרך אגב לא צרה צורה לישראל, אבל זה לא השאלה, הוא לא ינהל את העניינים בדברים האלה ביום יום, זה אנשים מסביבו, ואתה תראה דברים כאשר זה יכול להגיע לקליימס, יגיע לזה שיעלו הצעה לסנקציות מחייבות באום, וארצות הברית לא תטיל וטו, ואם אף מדינה אחרת לא תטיל וטו, אז אנחנו נהיה במצב של דרום אפריקה, וכל ההייטק הישראלי, כל הנסיעות של כולם לחול, אפשר יהיה לנסוע לחול, אפשר יהיה להעביר כסף, הכל יתמוטט תוך שנייה. אם אתה חושב שההסתברות של זה עכשיו זה 0%, אני אומר לך שההסתברות של זה עם ביידן נשיא, ביידן קמה לנשיאים, זה 60-70%. אז אני מציע לכולם, מצטער להשתמש באופן כל כך נגטיבי את העסק, לסיים את זה, אני מציע להיכנס לבונקר.
אז יוסי, רציתי להגיד לך תודה רבה על רעיון באמת מאוד מאוד מעניין. אז תודה רבה.
תודה לכם ולהתראות.
וואו, גיא, היה לי לא קל. בשלב מסוים אני מודה שממש התייאשתי מהתשובות שלו. אבל איכשהו הרגשתי שלך יש יותר סבלנות עד שלקחת הסוף, קצת התחממת.
כן, זה נכון, זאת בדיוק הצרה עם הנושאים האלה, אנחנו לא במיטבנו, גם לא אני לצערי, שאנחנו עוסקים בסוגיות הפוליטיות, הזהותניות האלה. התופעה הזאת של המחנאות, הכיתוב, היא אולי אחת הדומיננטיות ביותר של העידן הנוכחי בפוליטיקה, במערב, בטח בארצות הברית ובישראל. בדבר אחד יוסי צודק, לעיתונות ולדעתי גם לרשתות החברתיות יש חלק אדיר בסוג הפוליטיקה שיש לנו היום ובסוג הכיתוב שיש לנו בשיח.
נכון, אתה יודע, אני רציתי לשמוע את הזווית של טראמפ. באמת, חשבתי ששיחה עם הולנדר הזדמנות נהדרת למשהו יותר מעניין. אבל אני חייבת להודות שהתשובה הראשונה של יוסי על היחס של טראמפ לנשים ממש הוציאה אותי משיווי משקל. קשה לי מאוד מאוד לקבל את הגישה הזאת. למילים יש כוח, השפעה. איך אפשר לבטל אותן ככה?
יוסי טען שאנחנו כעיתונאים מייחסים חשיבות עודפת למילים, והוא מסתכל על מעשים. אז קודם כל בהקשר של הנשים וטראמפ, לדעתי יש מספיק עדויות שזה לא רק ציוצים אלא גם התנהגות מכוערת. אבל מה שיותר חשוב לדעתי הוא שמילים הופכות למעשים. מילים מייצרות לגיטימיות, מילים מייצרות נורמות, מילים מגדירות את גבולות הגזרה בה אנחנו כולנו פועלים. עכשיו, את יודעת, ענת, האוהדים של טראמפ מתלהבים נורא מזה שהוא לא פוליטיקלי קורקט, או לפעמים הם אומרים, הוא לא צבוע כמו שאר הפוליטיקאים. זה נכון, אבל לדעתי יש בזה בעיקר נזק, כי לנימוס ולצביעות יש חשיבות אדירה בחברה. או אם להשתמש בהוגי דעות כמו קריימר מסיינפלד, קריימר אומר לג'רי, נימוסים ג'רי הם הדבק של החברה שלנו.
ממש. אבל אתה יודע, כשנשיא ארצות הברית מתנסח כך נגד נשים, נגד מיעוטים, נגד נכים, הוא מעביר את המסר שזה בסדר ללעוג, זה בסדר להשפיל, זה בסדר לבזות. זה מה שהופך את השיח לאלים, ולכן זה לא בסדר. הוא הופך את השיח למלא שנאה ולמלא בוז.
לא בטוח שרק הוא עשה את זה, אבל אין ספק שהוא, לדעתי, שהוא החריף את זה מאוד. אני חולק על הולנדר ברוב הדברים שעלו בשיחה הזאת. בגלל קוצר הזמן, הרעיון היה מאוד ארוך, לא פירטתי את כל פרשיות השחיתות של טראמפ, וכאן העמדה של הולנדר היא די מוזרה, ובניגוד למה שנאמר, זה לא רק הניו יורק טיימס שחושף את השחיתויות של טראמפ, טיימס הוא באמת עיתון מאוד ליברלי שנוטה למפלגה הדמוקרטית שכותב על זה. נדמה לי שאת הספר כיצד הפך דונלד טראמפ את הנשיאות לעסק, כתבנו על זה במרקר וויק לפני חודש, כתב בכלל עיתונאי כלכלי מפורבס, שאני לא חושב שיש להם איזה נטייה פוליטית ברורה, אולי דווקא לימין. טראמפ התנהל בצורה כאוטית ודורסנית לכל אורך הקדנציה שלו. יש לו אפס עניין בדעות של המומחים שלו, הוא פיתר בקבלנות עשרות אנשים שלא התיישרו איתו בממשל, אנשים שהוא מינה. הטענה של יוסי שטראמפ נגד וול סטריט היא מאוד מוזרה. רק הבוקר קראתי בוול סטריט ג'ורנל, אגב עיתון שמרני שגם שייך לרופרט מרדו כמו פוקס, שהמנכ״לים בוול סטריט מעריכים שיהיה להם הרבה יותר קשה עם ביידן מאשר עם טראמפ. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אני חושב שיש משהו אחד חשוב שצריך לחשוב עליו, וזה שהסובלנות שהראתה העיתונות בארצות הברית, ושל האליטות הליברליות, לשחיתויות, למחדלים ולכשלים של המחנה שלהם, למשל בתקופת אובמה, הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רואים בתקופת טראמפ. השבוע קראתי מאמר מעניין של גרן גרינוולד, שזה עיתונאי עצמאי אמריקאי מאוד משפיע ומפורסם, וגם די שנוי במחלוקת. הוא פרסם מאמר ארוך בו הוא הציג תזה שמדיניות החוץ של טראמפ הייתה הרבה יותר ליברלית ומחוברת לערכים של השמאל מאשר המדיניות של אובמה. אבל מחנה אנטי-טראמפ בחר להתעלם מזה. ואני ראיתי את התופעה הזאת גם ביחס של מחנה אנטי-טראמפ לניגודי עניינים והשחיתויות של ממשל אובמה. אני זוכר כאשר אובמה מינה את התורמת הראשית שלו, מי שנתנה לו הכי הרבה כסף, פני פריצקר, מיליארדרית, הוא מינה אותה להיות שרת המסחר והתעשייה בקבינט שלו. היה אפס עניין במחנה לוחמי השחיתות וניגוני עניינים בדבר הזה, למרות שזה מאוד דומה להרבה מהדברים שטראמפ עושה בשנים האחרונות. אני רואה את העולם אחרת מאשר חלק גדול ממצביעי טראמפ, אבל אני גם יכול להבין מדוע הם סבורים בדיוק כמונו שיש לנו עיוורון שמונע מאיתנו להסתכל על הכשלים בצד שלנו.
נכון, ומבחינתי השאלה המעניינת היא האם שיחה כמו שעשינו עם הולנדר או שיחות בכלל בין אנשים עם דעות כל כך שונות יכולות להביא להבנות, אולי להקטנת הכיתוב?
שאלה שהמון אנשים שואלים אותה היום, לצערי אני מתרשם שהתשובה שלילית. דיברנו על זה פה בעבר, יש עניין אדיר בשנים האחרונות של מדענים בתחום מדע, מדינה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, וכמובן גם כלכלנים ואנשים שחוקרים את פייסבוק ואת הרשתות החברתיות בתופעת הכיתוב. רוב הניסויים מראים שכאשר אנחנו נחשפים לדעות הפוכות משלנו, בדרך כלל זה רק מגדיל את הכיתוב ומחזק בנו את הדעות הקדומות שלנו. אני גם לא חושב שג'ו ביידן יצליח, כפי שיש איזו ציפייה עכשיו, לאחות את הקרעים בחברה האמריקאית, כי צריך להבין, ענת, לכיתוב יש תועלות עצומות עבור פוליטיקאים, זה ברור, וגם עבורנו כפרטים. אנחנו מכורים לפוליטיקה של זהויות, לכיתוב ולמחנאות. זה משרת צרכים ציניים של הפוליטיקאים ומנגד צרכים פסיכולוגיים וחברתיים שלנו.
מה שאני לוקחת מהשיחה הזאת זה בעצם שלעולם לא נוכל לתפוס את המציאות כפי שהיא באמת, בערך כמו שאתה אמרת, וגם לא נוכל לצפות מאחרים שיעשו את זה. המציאות, ואת זה תגיד לך כל אמא שהתמודדה עם ילד שרב עם החבר שלו, היא תמיד רק כפי שהיא משתקפת מהעיניים שלנו, עם האמונות והתפיסות שלנו.
אכן, דבר אחד בטוח, הנושא של הכיתוב הוא חשוב, אנחנו נחזור אליו בשבועות הקרובים, אבל עכשיו אנחנו צריכים לסיים ולהודות לכל המשתתפים במאמץ השבוע, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך, וכמובן להולנדר המרואיין. אנחנו נהיה כאן כרגיל בשבוע הבא. אם אהבתם את הפודקאסט, תפיצו אותו לחברים. אם לא אהבתם, תכתבו לנו תגובות ומחשבות. תודה רבה לך, ענת.
תודה, גיא, ולהתראות.
להתראות.